נכון שארבע מלכויות הן חלק מתוך סדר הבריאה. שיש לנו בבריאה את היסוד האחדותי של הבריאה, יש לנו בבריאה כתוצאה מחיסרון הבריאה יוצאים לנו ארבע מלכויות, ויש לנו גם בבריאה את רוחו של מלך המשיח, שהיא מתקנת את הבריאה. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ ושיר לראשית, יש לנו רמז, השורש של דלת מלכויות כבר נמצא שם, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויש לנו ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, רוחו של מלך המשיח שהיא מתקנת את העולם, מתקנת את המלכויות, לוקחת את הממשלה, כמו שכתוב בספר דניאל, שכבר אינה שעתה, והוא לוקח את המלכות, המלכות של המלכויות נמסרת למלכות אלונים קדישים, זה מונח ביסוד הבריאה. אז עכשיו אנחנו, אמרה מכניך אותנו יותר פנימה, אנחנו פה עמוד י', איפה אתה, אמרוסי, במדבר ויקרא רבה י' ג', ארבע חייבן רב רבן. במדרש, וארבע חברה רב רבן סלגה מן ימה, אם זכיתם מן ימה, ואם לאו מן חורשה, הדה חיותא דימה כי סלקה מן ימה היא ממחיה, סלקה מן חורשה לעיתים ממחיה. בסדר, יש לנו?
נמצא.
טוב, אז דניאל רואה את ארבע החיות עולות מן הים. ארבע חיות עולות מן הים, זה לא הסדר הטבע של החיות. חיות ים נמצאות בים, חיות יבשה נמצאות ביבשה. החיות שדניאל רואה הן חיות יבשה, הן לא חיות ים. הן עולות מן הים. מה פתאום חיית יבשה עולה מן הים? אז אומרים לנו חז"ל, אם זכיתם, זה בא מהים, אם לא זכיתם זה יבוא מהיבשה. אם זכיתם זה בא מים, אם לא זכיתם זה יבוא מחורשה. ונפקמין העצומה. כי אם זה בא מהים, אז מלא משהו בא מהים זה מתמחמך. כלומר, ממחיה הכוונה או שהיא מתה, מתמחמכת, יורדת, נשפלת, אם מחו מערכך, אם נשפלו מערכך, נמוך מערכך. אז כשזה עולה מהים זה מדרגה מאוד נמוכה, כשזה עולה מהחורשה זה מדרגה מאוד תקיפה, מאוד שליטה. אז בואו רגע, לפני שאני אכנס לתוך המערל, יש לנו שתי מדרגות שארבע מלכויות היו יכולות להופיע בהן. שתי אופנים שבעולם שארבע מלכויות יכולו להופיע. כלומר, ארבע מלכויות יהיו, זה ברור, זה מה שלמדנו פעם קודמת. ארבע מלכויות מונח ביסוד הבריאה, ביסוד הבריאה יש חסרונות, החסרון יוצא לדלת צדדים. זה מונח ביסוד הבריאה, אבל זה יכול להיות שתי סוגים של חסרונות. או חסרונות לפי חיות שעולות מן הים, ואז כשהמאמר הזה מופיע בתנא דבליהו, כי אני חיפשתי הרבה, כי פה כתוב עולה מהים או עולה מן החורש. מה זה נקרא עולה מהחורש? איך יש חורש?
לא ידעתי, איפה כתוב חורש?
לא, המדרש אומר שעולה מן הים זה מוזר, מה פתאום עולה מהים? אז אומר המהר"ל, אני כבר אומר שנקודה שאני חושב מאוד חשובה, דניאל דיבר על מצב שעם ישראל נמצא בו בזכות, ואז החיות האלה עולות מן הים, שזה מצוין שהם יעלו מהים, כי חיה שעולה מהים היא ממחיה, היא מתפוררת, אין לה כוח לשלוט. מה זה?
לא
מזכיר
לא חמור, לא?
לא, כבר אינה שימן עני שמיה, זה מלך המשיח שמגיע, הוא לא משהו אחרת.
כן, אבל מזכיר את האידיאל, אבל במצב הטוב, כאילו, לא מזכיר, אני
רוכב לחמור,
לא?
דניאל. כן, לא, אני מסכים, רק יכולת להגיד שאנחנו נמצאים במצב לא טוב, ואחר כך יבוא אחד כבר אינה שימן עני שמיה, יבוא מלך המשיח כבר אינה שימן עני שמיה. דניאל דיבר על המצב הטוב, החיות עולות מן הים. אם אנחנו נזכים, מה זה חורשה? אז רגע אמרנו בסוגיה, מה זה חורשה? זה ממש פלא, אין חורשה.
חורשה זה סוג של
יער,
לא?
יער, כן, לא.
חיות גרות, כאילו.
אני מסכים, כן, אני מסכים. אבל זאת אומרת, האם יש לנו מקור ששם זה עולה מהחורשה?
לא, זה המדרש.
זה המדרש, רק אומר. אין המדרש מקור, המקור מהיער, זה הפסוק עם דניאל. זה מה שהציטוט. ארבע חייבן רב רבן סלקה מן ימה. אז זה חיות יבשה שהן עולות מן הים. אז אם הם זה, אז מה שאוריה אומר, אם הם זה, אנחנו מהמגרש הביתי שלהם, אנחנו פוגשים אותם, זה לא טוב. אם אנחנו פוגשים אותם מהסדר הזה, שהם באות ממקום שזה לא המגרש הביתי שלהם, אז הם חלשות. ודניאל דיבר על המדרגה של הזכות. זאת אומרת, אני אומר, יש פה נקודה מאוד יסודית שצריך בונים בה, שלכנס דרכה למערד. יהיו ארבע מלכויות, כמו שדיברנו קודם. אין מצב שלא יהיה בעולם ארבע מלכויות. רק השאלה היא, מה יהיה המדרגה של ארבע מלכויות? יכול להיות שיש ארבע מלכויות ברמה שעולות מן הים, יכול להיות שיש ארבע מלכויות ברמה שבאות מן החורש. יהיה ארבע. מה הנפקה מינה? הנפקה מינה זה כתוב בתן דבליה, הוא גם מופיע מדרשה, זה חיפשתי הרבה. ואולי קצת מקור, זה לא ממש מקור שמוזכר שם חורש. התן דבליה אומר שעם ישראל התלונן לירמיה, לדניאל, הוא אמר, עם ישראל התלונן לדניאל, אמר, כל הדברים הרעים שירמיהו ניבא עלינו, הכל הגיע. ורק מה שהוא אמר לנו לפני מלאות 70 שנה, הם מתבלבלים בחשבון, הם אומרים, 70 שנה עברו ולא מפקדנו. ככה עם ישראל מתלונן לזה. עונה להם ירמיהו, עונה להם דניאל, תסתכלו בנבואת ישעיהו. בנבואת ישעיהו הנביא כתוב, כל אמר, לא זוכר זה דבר השם, מסע ים מדבר. מה זה מסע ים מדבר? אם זכיתם ארבע מלכויות יבואו מהים, אם לא זכיתם ארבע מלכויות יבואו מן המדבר. המדבר וחורשה, אני חושב במובן הזה, זה אותו עניין שלנו. זאת אומרת, אבל מה כתוב פה? ארבע מלכויות יהיו, בכל מקרה. אבל יכול להיות בכמה רמות. ומה נפקמין אומר, תן לבלי, אם זה עולה מהים או מהמדבר, האם המלכויות האלה אורגות, כתבתי פה את הלשון, האם זה אורגת ו... אם זכיתם, אינו הורג נפשות ואינו מזיק לבריות. אז יהיה ארבע מלכויות, אבל זה יהיה מלכות ברמה אחרת. אומר להם דניאל לעם, לא זכיתם. לכן, א', זה ממש לא כתוב במדרש, זה לא ממש כתוב במדרש, ולכן הגיעו 70 שנה, ולפי ספירה אחרת, לפי הספירה המאוחרת, אז לכן לא זכיתם, וגם בעצם לכן ארבע מלכויות, הם נחשב להם כאילו הם באו מהמדבר, ואז הם מזיקות, כלומר, יש לנו שתי אופנים שבהם יכולים, שתי אופנים, יכול להיות שגם הרבה אופנים באמצע, יש לנו הרבה אופנים שבהם יכולים לבוא ארבע מלכויות, יהיו ארבע.
מה זה החישוב של
70
שנה?
וזה לא, זה מה שמעתי, אני חושב שזה ככה מתבקש במדרש, אבל זה לא, המדרש לא ממש אומר את זה פה השחור לגבי לבן. זה השאלה שעם ישראל שואל דניאל. הוא אומר, כל הדברים בירמיהו התקיימו, ורק ה-70 שנה לא התקיים. הוא אומר להם, בעצם לא זכיתם. הכוונה היא שכנראה, 70 שנה, לפי הספירה המאוחרת, מה שאנחנו מכירים מהגמרא במגילה. אז גם כל ארבע מלכויות, זה יכול להיות ברמות מרמות שונות. זה לא חייב להיות ארבע מלכויות כמו שאנחנו מכירים אותם. לולי שאם היינו זוכים, יכול להיות גם מלכות יוון הייתה אחרת, מלכות בבל הייתה, הכל היה אחרת. הם לא היו הורגים נפשות, ולא היו מזיקים לבריות. זה פלא פלאות הדבר הזה. אז אנחנו רגע מתקדמים נקודה שלב אחד, שסדר כזה שיהיו ארבע רק לפי האופנים השונים. מדלג קצת כמה שורות למטה, אחרי הגמרא בחולין, הדגים, כשעולה מהים אין לזה מציאות חשובה כמו הדגים שלהם שחיטה, ולפיכך אם הישראל זוכים אין למלכות כוח, והם עולים מן הים, כלומר שהתחלת הווייתם, התחלת הווייתם, כלומר כאן המהות של הווייתם, אין כוח חזק להם עד שהם עולים מן הים. אז אם אנחנו היינו זוכים, אז היה מלכויות שבאות מן הים, כלומר לא היה להם תוקף, לא היה להם תוקף של שלטון למלכויות האלה. התחלת הווייתם אין כוח חזק להם. במהות שלהם, הם לא היו כוח חזק.
לא כל כך, אני רגיש, זה כאילו מה שעולה מן הים הוא לא כל כך חי.
הוא לא כל כך...
נכון? נכון?
אז אחד מהפרשים במדרש באמת הסביר ממחיה, אז הכנה מתה. מתה. אז אני רציתי להסביר את הפירוש המינימלי, הכוונה.
אין להם
כוח חיים קטן. והנפקמין הזה אולי, שאין כוח חזק להם. זאת אומרת, הם לא היו הורגים נפשות, לא היו זה, לא היה להם כוח שליטה להרע לישראל. כן.
הוא מסביר פה עוד משהו, הוא מביא, שאם זכיתם עליהם כחיות הים, כשהן עולות ליבשה מיד מתות.
כן, זה מה שהוא היה אומר, זה הפירוש הכי קיצוני, אני בחרתי בזה.
זה שחיטה הוא הזכיר, זה המחלה, זה לא יודע מי זה. הוא מגיעו לה ברמת ההיסטוריה, אבל הם יבואו,
והוא ממשיך, ואני חושב שעכשיו הוא ממשיך לברר את זה. וכאשר עד דניאל המלכויות, אני קראתי, ירדתי כמה שורות למטה, על היער זה נבדל מן היישוב, אומנם,
זה מן החזיר מיער,
בבית הפסוק, כן, זה מן החזיר מיער, והעין של היער היא תלויה, אז אם זכית, ועין מתחלפת, חזל דרשו ששלח לפת עין באלף, אותיות...
אה, ואז יאור כזה.
אז אם זכיתם זה יהיה מהיור, ואם לא, איך הרסמן החזיר מיער. אבל את המילה חורשה, זה לא מצאתי. כן, כן, אני חושב שהחור זה המקום הטבעי. כן, כן, כן. בסדר, וכאשר הדניאל המלכויות ראה אותה, אז עד כאן נקודה ראשונה, נקודה שנייה. וכאשר עד דניאל המלכויות ראה אותם דלת חיות, כי בערך זה ראוי שיהיו נמשלים דלת מלכויות. אז בחלום בנבואה של דניאל המלכויות נמשלות לדלת חיות שעולות מהים, כי בערך זה ראוי שיהיו נמשלים דלת מלכויות, וזה כי האדם יש לו הכוח וממשלה על החיות. אז הסוגיה היא עכשיו, אני חושב זה מאוד צמוד למה שאמרנו למעלה, הסוגיה היא הכוח והממשלה. כשאתה רואה אותם במדרגת חיות, אתה בעצם צריך להבין למי נמצא הכוח והממשלה. האדם יש לו את הכוח והממשלה על החיות. עכשיו הוא מביא את הפסוק, בואו נקרא רגע בפנים, כי אני חושב זה חשוב. כי דכתיב בקרא, בראשית א' כ"ח, ולפיכך ראו שיהיה המלכות בעולם נראה בתואר וכתמונת אדם, רק שממשלת אלה דלת מלכויות הם חסרי המעלה האלוקית הנבדלת שהיא לאדם, ומצד הזה שהם חסרי המעלה האלוקית יש להם הכוח הבלתי אלוקי, ולכך היה נראים כתואר חיות, כי החיה חסר לה הכוח האלוקי הנבדל, והכוח בלתי אלוקי יש בה יותר, כמו שהוא עניין מלכויות האלה, ולכך ראה אותם דניאל בתואר ובצורת דלת חיות. אז אני רק סתם רוצה כדכם פשט בפסוקים, שאני חושב שזה... עוד מכיר, הפסוק של בראשית. כן, עובדו בידי כזה. עכשיו, זה נאמר, בטח יש פה
חומש.
זה נאמר, זה ממש מאוד מופלא, הפסוקים של הבריאה של האדם. אחרי שנבראו החיות ביום שישי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מתייעץ עם פמה לשמעלה, אומרים חז"ל, ואומרים, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, אחרי שהחיות נבראו ביום שישי. אז הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם פמה לשמעלה ואומר, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, וירבו בדגת הים ובאופן השמיים. כלומר, זה מהות האדם. ואחר כך באמת נברא האדם, נברא האדם, ואז נברא האדם עם הצלם. עם הצלם, ויאמר ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז נברא האדם עם הצלם, זה המעלה האלוקית שלו. ואז ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. הצלם זה הריבוי, ההתעלות, וגם רדו בדגת הים ובאופן השמיים ובכל חיה ונסת על הארץ.
בזכות הצלם.
אז הצלם זה שייך אל מדרגת השליטה. אז הוא ראה אותם בחיות, ראה אותם בתואר חיות, כי מדרגת הצלם היא שולטת על דלת מלכויות. ככה זה ראוי סדר הבריאה, שמדרגת הצלם היא שולטת על דלת מלכויות.
אין אדם שולטת, גם
כתבו בצורה? לא. אין אדם, אני חושב, אומרים חז"ל, הורדו בדגת הים, זכה, הורדו בדגת הים. לא זכה, נעשה ירוד בפניהם. איבד את הצלם, אם איבד את הצלם, נעשה ירוד בפניהם. מה שאתה הזכרת מגורה ברבקה, מה שאתה סותפים במדרש, החיה לא נוגחת, אלא אם כן הוא נדמה לה כבהמה, אלא אם כן זה איבט הצלם, אז זה נדמה לה כבהמה. כלומר, זה ההמשך של מה שראינו למעלה. אם היינו זוכים, הדלת, אם זכו, הם סל כאן מניימה. היו דלת מלכויות, אבל לא היה להם כוח שליטה על האדם, כי החיה לא יכולה לשלוט על מישהו בצלם, החיה לא יכולה לשלוט על מי שיש לו צלם אלוקים. כוח הרתעה. יש כוח הרתעה, לא רק עם הטנקים והתותחים, כוח הרתעה של ראו כל המאה ארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממכה, זה התפילין של הראש. רב שעד דורון אומר עכשיו ללמוד עלת רעיין, עלי בתפילין. כי התפילין זה עוז לישראל, אז אם זכו, אז אתה אומר, מה זה? רב שעד דורון. אז ראו כל המאה ארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממכה, אז יש לך צלם, אז האומות, זה אם זכינו. אבל אומרים חז"ל, ואם לא זכה, אז הוא נעשה ירוד. כלומר, איבדנו את הצלם, כשאיבדנו את הצלם, אז עכשיו באו הבאות החיות מושלות בנו. נכון? אז זה ממש זה עניין אחד. ואז בעצם הוא מביא אותנו המהר"ל אל נקודה כזאת, שאם זכינו ואם לא זכינו, זה הכוונה היא, ביד מי השלטון. אם לא זכינו, זאת אומרת, זה סדר כזה שהשלטון עובר אליהם. ואם זכינו, זה סדר כזה שיהיו דלת מלכויות, בסדר, יהיו בעולם, יהיה להם מה לתרום לעולם, כי זה גם מה שראינו למעלה. הדלת הזאת, היא צריכה להצטרף אל ההי, אל המרכז, מה שמרן אמר בהי עולם הזה, והדלת ההתפשטות לדלת צדדים, היא תצטרף אל הנקודה הפנימית של היוד, והצלם אלוקים מתפשט בכל ארבע צדדים, זה מצוין הדבר הזה. אבל כשאיבדנו את מלאתנו, אם לא זכינו, איבדנו את הצלם, אז הממשלה ניתנה להם. שבטו ניתן.
הממשלה ניתנה להם, כי הוא אומר עדיין הם בגדר חיות שחסר להם את המלאת.
כן, אבל הם שולטים על הם שולטים על האדם שאיבד את הצלם.
זה לא רק שיש להם יותר כוח, יותר
נזק. לא, אז הם שולטים. הם החריבו את ביתנו, שרפו את היכלנו, הגלו אותנו, שלטו בנו. הם שולטים. הם שולטים. לא, אני חושב שהם שולטים, אני אומר את זה נקודה מאוד משמעותית, כי זה בדיוק, אני חושב, המהר"ל אומר, זה הנקודה של הדלת מלכויות, כשאנחנו לא זוכים. הכוח והממשלה, זה בדיוק הנקודה שלהם. הכוח והממשלה, זה הנקודה של מה שהוא רואה. אני אומר, יש פה, לא, אני רק אומר סוגרן כדי להבין את זה. דיברנו בזה פעם, זה חשוב לדעת. הרב זצ"ל תמיד אומר שיש בעולם שתי ירידות. זה כבר הרב לקח מהרים, השבירה, יש בעולם שתי מדרגות של ירידות. יש בעולם נפילה. כי כשאתה יורד מרוחניות עליונה למציאות מעשית, אדם נפל מדרגה. אומר הרב, זה אין מה לעשות. ככה זה סדר אלוקי. הנשמה של התינוק נמצאת בבטן אמו, רואה בסוף העולם וצרפו. יוצאת, שוכחת. החומר משכיח. אומר הרב, הנפילה הזאת אין בה שום רע. זה סדר אלוקי. בזה אין רע. מה יש רע? יש רע שיש לאדם נפילה שנייה. שעכשיו, כשהוא נמצא בתוך המצוות החומרית, אז הוא כבר איבד את החשבון, ואחר כך שוכח את מאיפה הוא בא ולאן הוא צריך ללכת. זה הנפילה הרעה. הנפילה הראשונה היא נפילה שאין בה רע.
מה ההבדל? טבעי ורצוני כאילו?
כן. כלומר, טבעי הכוונה זה סדר אלוקי, ואחר כך הנפילה השנייה זה כבר לפי הסדר הבכירי של האדם. ואני אומר, זה בדיוק אותו דבר פה על דלת מלכויות. שיהיה דלת מלכויות זה סדר אלוקי, נרמז בתחלת הבריאה. חושך וכו'. אבל אחר כך זה לא חייב שזה ישלוט בעולם. אם אנחנו לא זוכים, אז נפלנו נפילה שנייה, ואז לא רק שזה קיים בעולם, אלא גם זה שולט בנו. והרב ככה מסביר ביסודי הבריאה, בשורשי הבריאה שזה קיים. טוב, אז אחר כך אומר, היה בהם עוד צדדים שהם היו מופיעים בעולם. היו מופיעים בעולם, כן, ישראל היו מושלים, והיינו צריכים לדעת להתמודד עם החוכמה האנושית של יוון. אבל לא שהיא תמשול בנו והיא תנסה לבטל לנו מה שהמהר"ל אומר פה בסוף, מה שזה, שנסו לבטל את החוכמה האלוקית, ושאנחנו נכתוב, אין לנו חלק בשם אלוקי ישראל, אין לנו שום חלק בחוכמה האלוקית. היה השפע של חוכמה אנושית, וההתמודדות שלנו הייתה, יפיותו של יפי, תשכון בו עלי שם, תחשוב מה אתה לוקח מהחוכמה, ואתה יכול לצרף אל מדרגת הקודש. לכן על זה הדרך, כל המלכות היו בעולם, אבל לא בצד כזה של שליטה על ישראל, שהם באים, כובשים אותנו, מחריבים לנו את בית המקדש, מלכות זה, בבל וכו'. נכון, זה יעד. דלג קצת למטה, אחרי הפסוק, וארו ימני נשמיה כבר אינה שעתה. זאת אומרת, החיות זה מדרגה אחת, מלכות אליך משיח יהיה אלוקי. אמנם עכשיו יש לו בעצם קושייה. אמנם כאשר ראה נבוכנצר הרשע ארבע מלכויות, ראה אותו, הוא אומר, זה צריך להיות יכולה כתוב ראה אותם, אבל אולי הוא כותב ראה אותו, כי תכף נראה, ראה אותו בתואר ובצלם האדם, וראה הוא צלמה ראש הדהבתיו, הראש שלו זהב משובח, חדוי ודראוי די כסף, החזה והזרות מכסף, מאוי וירקתי די נחש, שוקוי די פרזל, השוקיים היא הפרזל, רגלוי מנהון די פרזל ומנהון די חסף, רגליים מעובבות פרזל, ברזל וחסף. אז יש לו עכשיו אמר לו,
זה חרס, לא?
מה זה? כן, קושייה. מה הקושייה היא? אנחנו עד עכשיו דיברנו במראה של דניאל, זה דניאל פרק זין. עכשיו אומר המהר"ל, אחרי שהסברתי לך שישראל זה כבר אינה שעתה, והאומות זה ארבע מלכויות, יש לי קושייה חמורה. הרי בדניאל פרק ב' יש עוד חלום. זה החלום שחלם נבוכדנצר. נבוכדנצר חלם על צלם מאוד מאוד גדול, שהוא רואה אותו, שהראש שלו זה מזהב, והזרות והחזה זה מכסף, אחר כך המעיים והעיר חיים זה נחושת, אחר כך למטה זה ברזל וכו'. זה משהו שראה נבוכדנצר צלם ענק, נגיד בסוגריים, זה נראה מחזל, מהראשונים, חזל לרברם, שבעצם אחר כך הצלם הגדול שעשה נבוכדנצר בבקעת דורה, שהוא רצה שכולם ישתחוו, זה ממש דומה לצלם הזה שהוא ראה בחלום. מה שהוא ראה בחלום, אחר כך הוא גם עשה את זה בבקעת דורה, שכל האומות ישתחוו אליו. אומר המהר"ל, אבל הוא בעצם ראה את זה בתואר אדם. ואני הסברתי לך, אומר המהר"ל למעלה, שהמלכויות זה מדרגת חיות. אין בהם צלם אלוקים של האדם. למה הוא ראה את זה בתואר אדם? הרי באמת החלום שלו היה בזה בחלום שלו בחינה אלוקית. נבוכדנצר בתור המלך של המלכות הראשונה זכה, והיה לו בחינה אלוקית בחלום שלו. הוא חלם חלום צודק. גם אחר כך החלום השני חלום מאוד צודק. חצי רבי נחמן בנוי על החלום השני שלו. זה האילן הזה עם כל הציפורים. אילן גדול שיש לו את כל הציפורים וכל החיות על האילן. כולם נהנים מהצל שלו וכל הציפורים עליו. זה חלום אלוקי היה לו. אז למה הוא חולם שכל ארבע מלכויות, אמנם אדם אחד, אבל כל ארבע מלכויות זה אדם, ראש, ידיים, בטן, רגליים וזה. אדם, מה פתאום אדם? זה נקודה הכי מהותית בה, הכי מהותית בארבע מלכויות. שאתה אומר, זה חייל, זה לא אדם. נכון? אז זה הקושייה שלו.
זה כבר
יכול,
כאילו,
התשובה
לא יודע מה נתנת, אבל כאילו, החולם, זה הנקודה, לא? האם זה דניאל
או נבוכדנצר? נכון. אז באמת הוא אומר, הוא כבר מתחיל לרמוד את זה למעלה, אחרי שהוא מביא את הפסוק, צלמי רשאי די דאבטב, חדו עיוור רגלוי דיכסף, מאו עיוור קטעי די נחש, שכל די פרזל, רגלוי מינון די פרזל ומינון דיכסף, אז עכשיו הוא נותן את השורה ואחרי זה מסביר אותה, הוא אומר, כי אצל נבוכדנצר לא היה חיסרון לאלו מלכויות, לכך ראה אותם בדמות צלם אדם, כמו שראה דניאל מלכות מלך המשיח, ואם כל זה יהיה הפרש גדול כמו שהתבהר. אומר לך, תדע לך, אני מנסח את זה בכלל בצורה חריפה, זה יהיה חלק מההתמודדות שלך. שנבוכדנצר יגיד, אני גם דמות אדם. זה תהיה התיינה של נבוכדנצר. הוא יגיד, תשמע, אתה בחלום שלך ראית שישראל זה כמו דמות אדם והמלכויות זה כמו חיות. נבוכדנצר יעמיד שיטה, יגיד, מה פתאום? אנחנו גם דמות אדם. אנחנו לא חיות. אנחנו דמות אדם. יש לנו שיטה, יש לנו תיאוריות, יש לנו זה. אנחנו כל ארבע מלכויות בונות משהו שלם, גדול וזה. אני הכי גדול מכולם. ואני רוצה שכולם יעבדו אותי, ואני בראש ארבע מלכויות, אני ראשון להם. אבל אנחנו בונים דמות אדם איתה נבוכדנצר. כלומר, אני רוצה לומר, יואב אוריאל אמר לי פעם, אני חושב שזה צריך לתקן אותו. הוא אמר, הנבואה דיברה מהזווית של נבוכדנצר. אני חושב שזה נכון, אבל זה לא נכון ככה, כמו זה להתבטא, כאילו הנבואה עזבה את הזווית האלוקית, והיא דיברה בזווית האנושית. הנבואה נשארה בזווית האלוקית, היא אמרה לך, תדע לך, זה יהיה הזווית של נבוכדנצר, זה יהיה התיינה של מלכות בבל, וזה יהיה גם התיינה של מלכות רביעית, אחר כך מה שנראה, היא תגיד, אני האדם, זה בדיוק יהיה התיינה שלה. היא לא תכיר בפחיתות המעלה הזאת, כי תפוך, היא תגיד, אני בסגת הכל, שלמות הכל, יש לי גם זהב, גם כסף, גם ברזל, גם נכון, הכל יש בתוכי. אז הנביא מתאר לך, לא את הזווית של נבוכדנצר, כאילו הנביא אומר לך, את הזווית האלוקית, תדע לך, תתכונן ישראל עם איזה התמודדות, עם איזה התמודדות תהיה לך, כי יבוא נבוכדנצר וישלוט בכל העולם, ויפיץ את כל השיטה הזאת שיגיד, הנה, זה פסגת האדם, הוא כזה גבוה, הוא כזה רחב, הוא כזה עליון, יש בו את כל השפע, את כל העושר, כל המתכות, כל מה שאתה רוצה, והוא שלם כזה, ועומד בפסל ענק של 60 אמה גובה. שמר אחר, ככה אומרים שהיה בסיבה הזאת, אני לא יודע, אבל ככה אמרו לי כמה אנשים ש... יש פסל בודה, היה פסל בודה, ענק. שם הטוב יחפר בעד, אבל טוב, לא משנה, זה לא עכשיו שם פסל, זה כאילו זה עוצמה כזאת. טוב, זה לא סוגייתנו עכשיו. טוב, ושם כל האורות וכל הצבעים וכנראה גם כל הסמים וכל הדברים, כל המרים בישים יוצאים מהדבר הזה, ריחות וכזה. הבודה זה נירוונה, זה כאילו שלווה. אתה רוצה להשיג נירוונה, שמים פסל ענק כזה, והוא מטמטם אותך עם האורות שלו, ועם הקולות שלו, ועם הרעשים שלו, ועם הריחות שלו, ועם כל הזה. וזה מסובב לאדם את השכל. ככה זה נתמל, או ככה הוא יסיק שלווה.
אשליה,
כאילו שדמות אדם? בטח. כן. טוב, השם הטוב יחפר. טוב, אבל אומר, אבל אמר, אז זה בעצם הקושייה. והתירות שהוא עכשיו הולך לבאר, הוא אומר, תדע לך, אצל נבוכדנצר זה ככה, אבל הוא אומר, אבל יש הפרש גדול. אז מה הפרש גדול? אז עכשיו יש לנו את כל יהודה עמודה שמאלית עד, עד, עד התחלת העמודה הימנית ביהודה א', אומר המהר"ל, אני רגע אומר את זה בעל פה, זה עניין חשוב, זה. אומר המהר"ל, דע לך, זה אנחנו בסוגריים בעצם פה, רק הולך לבאר מה השוני. יש משנה, מה שהמהר"ל מפנה פה, משנה, קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה משנה מאוד חשובה, מאוד יסודית, הרבה, בדרך החיים, הרבה זה. המהר"ל שם מביא את דברי הרמב"ם בשמונה פרקים, שאומר שהרמב"ם חלק על כל הרופאים, שהרופאים אמרו יש שלוש נפשות, והרמב"ם אמר לו יש נפש אחת. זוכרים שמונה פרקים, פעם בימי ילדותנו שמונה פרקים, כשאחד נכנס לישיבה, שמונה פרקים זה נפלא מאוד. יש נפש אחת, אומר הרמב"ם, לא שלוש נפשות. הידיעה הזאת היא מאוד חשובה, היא חשובה קודם כל, כי אם אתה אומר שיש שלוש נפשות, אדם נמצא בעולם פירודי. אם אתה אומר יש נפש אחת, זאת אומרת תקנה יש מקור אחד אלוקי, אומר הרמב״ם לכל הכוחות. ומי לכל הכוחות יוצאים ממקור אלוקי, אפשר לתקן את כל הכוחות, טוב, זה כשלומדים שמונה פרקים. אבל מה אני עוד כן רוצה לומר, שזה אחד גם אין נפקמה גדולה אלינו, התבהר בהמשך מאוד, המהר"ל מסביר את הרמב״ם בתקיפות, שכוונת הרמב״ם היא כזו. מה שהרמב״ם אמר, שהרופאים אמרו שיש שלוש נפשות, טבעי, חיוני ושכלי, וצודקים הרופאים שיש שלוש נפשות טבעי, חיוני ושכלי. מה שהם טועים בזה, שאתה צריך לדעת שהטבעי, החיוני והשכלי שתכף נדבר עליהם, לשלושתם יש שורש אחד, שזה שורש אלוקי. אז אם אתה מסתכל על ענפים, אתה רואה טבעי, חיוני ושכלי, אז אתה רואה שלושה ענפים. ואז אתה יכול להגיד, אם אתה מסתכל רק על ענפים, אתה אומר, טוב, אם יש באדם שלוש נפשות, כל אחת מושכת לכיוון אחר, כל אחת יש לו את הרצונות שהנטיות שלה וכו', וכל אחת עומדת בפני עצמה וכו'. אומר הרמב"ם, מה פתאום, נפש אדם אחת היא. אומר המהר"ל, צודקים, יש שלוש כוחות מאוד מרכזיים, אבל יש שורש, שורש, שורש מאוד גדול אל הכל. מה זה השלוש כוחות מאוד מרכזיים? קנאת אהבה והכבוד. כלומר, אומר הרמב"ם, מה הכוונה? יש מקור אלוקי לשלושת הכוחות. איך שלושת הכוחות המרכזיים, איך שלושת הכוחות של הנפש החיונית, טבעית ושכלית, יכולים לצאת מהסדר שלהם, או על ידי קנאה, או על ידי תאווה, או על ידי כבוד. התאווה שייכת אל ההתפשטות הגופנית, אל ריבוי הסדר הזה של הנפש הטבעית, של, של התאווה, ששייכת אל ההזנה והגידול. אומר המהר"ל, זה מן דאמר, עץ הדעת תאנה איתה. כי המהר"ל משווה את השלושת השיטות בגמרא בסנהדרין לשלושת הטעויות האלה של הרצון להגביר את הענפים של הנפש ולשכוח, להגדיל אותם יותר מדי, לתת להם את הכוח ואת הממשלה, ולשכוח את המקור של הנפש, שזה הנפש האלוקית. אז הכוח הראשון, שזה אחר כך יגיד לנו המהר"ל, שזה מקור בבל, זה שייך אל ההזנה, אל ההתפשטות, אל ההרחבה. זה מאן דאמר, עץ הדעת תאנה היה.
זה מקביל לקנאה.
מה זה? תאווה, תאווה, תאווה. אחר כך אומר המהר"ל,
בתוך עץ החיים, כתוב שעץ הדת היה בתוך עץ החיים, כי זה היה גזר של עץ החיים, אומרים.
זה אני לא זוכר מקום כזה, אבל זה כתוב הרבה, גם באורח חיים הקדוש, גם ברב, שאחרי שהוא היה אוכל מעץ החיים, היה יכול לאכול מעץ הדת. היה יכול לאכול גם מעץ הדת. ואז, לקיים את המקרא כפשוטו, ויאמר השם לכל אדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, מהכל. מפרי העץ אשר בתוך הגן, כלומר קנאי עכשיו מעץ הדעת ועץ החיים אל תאכל, תחכה עד שבת, שאז תוכל להיות שייך למדרגת עץ החיים באמיתתה ושלמותה, ומתוך זה גם לעץ הדעת טוב ורע.
ואז זה הענפים יותר
כן, של עץ החיים, כן, כן. המדרגה השנייה זה לא הנפש הטבעית אלא הנפש החיונית, ששם אומר המהר"ל זה התנועה ונקימה ונטירה והקינה, זה למאן דאמר עץ הדעת גפן היה, וזה תכף נראה אחר כך גם איך זה מסתדר במלכויות. והנקודה השלישית זה הנפש הרוחנית, שזה המחשבה, הדמיון, הזיכרון, השכל, וזה הכבוד, וזה כמאן דאמר עץ הדעת חיטה היה. כי החיטה זה שייך למדרגת הדעת, זה כמובן כנגד מלכות יוון, ששייכת למדרגת הדעת, כמובן למה שראינו, דעת האנושית, השכל האנושי הטבעי, לא השכל האלוקי. אז אומר המהר"ל, עכשיו אני חוזר לתירוץ שלו, אומר המהר"ל, נבוכדנצר רואה את המלכויות בתור דמות אדם. זאת אומרת, יש פה סדר כזה, שיש בו כוח טבעי, ויש בו כוח חיוני, ויש בו כוח שכלי, הכל שייך אל המדרגה האנושית של המציאות. הכל שייך אל המדרגה האנושית של המציאות, וכל הכוחות באמת נכללים, נבוכדנצר רואה את כולם, שכולם נכללים בסדר אחד, ונבוכדנצר עצמו, זה בדיוק הנקודה שהוא אומר, אנחנו האדם, כלומר, השליטה מגיעה לנו, כוח השלטון, כי זה מה שאמרנו, האדם זה השלטון שהוא רודה בדגת הים ורודה בחיות. נבוכדנצר אומר, אנחנו האדם, כלומר, הנה, חיברתי לך פאזל שלם, גם של הנפש החיונית, גם של הנפש הטבעית, גם של הנפש השכלית, כי אני עכשיו מושל בכולם. זה היה בזמן שנבוכדנצר משל. אומר, אני עכשיו מושל בכולם, אנטורישא דדהבה, אני המושל בכולם, אז אני עכשיו מרכיב לך פסיפס שלם עולמי, שכולה יש לו צורת אדם, כלומר, ראויה לו השלטון. ראוי השלטון למדרגה הזאת, כן.
לא יודעת איך הוא שולט בכולם, כל השאר עדיין לא התגלו. כאילו, אין לו רגליים, הוא בראש.
לא. השלטון הזה בכולם, זה ברור שהוא שלט בכל המלכויות. הם לא התגלו, הכוונה היא, פרס למדי לא התגלו בתור מלכות שנייה, זאת אומרת, הם לא קיבלו את השלטון שלהם בעולם. יוון לא התגלתה בתור, זה היה קיים בצורה גרעינית. רק השאלה היא מי בראש. האם בראש יהיה בבל וכולם כפופות לפרס למדי ויוון וכו'. ואז באמת, כולם קיימות. הכל דרך המשקפיים של בבל.
יוון היא הכי חזקה, ונשמע כאילו האחרונה היא חיים תנית, כאילו, או שברדה מצד הממשלה, כאילו, שהיא הכי הרבה שנים.
כן, אז יש בזה בחינה שבבל הכי חזקה, תכף נראה, יש בזה בחינה שיוון הכי חזקה. כלומר, יש בזה בחינה שיוון, החוזק שלה בא מצד החוכמה שלה, והחוכמה זה משהו שהוא אוניברסלי, וכולי. יש דבר שבבל הכי חזקה, כי האכזריות שלו, והרצון שלו להשתלט, והרצון שלו זה, ואני מוכן לצער, אוכל ארנבת חיה, ואכזריות כזאת וזה, אז הוא כובש את השלטון. זה כבישה אחרת לגמרי מאשר יוון. המהר"ל אחר כך יגיד, נכון, הוא יגיד, החיה השלישית שעולה, זה עוד מה שאנחנו, מה ש... לפי הסדר ששלחת לי של העמודים, זה אנחנו צריכים לראות את זה עוד, לעמוד י"ב, שהנמר, שהמלכות השלישית, יש לו כנפיים של נשר, הוא מתפשט מאוד, אבל הוא מתפשט בדרך של חוכמה, הוא לא התפשט כמו נבוכדנצר, שהוא מתפשט בדרך של מלחמה ואכזריות, של הזה שזה, אז כל אחד יש לו זה, מלכות רביעית עוד לא נגענו, כלומר, נגענו, הכנתי רק את התשתית, כי זה תאומה נגיד, כי אמרנו במשנת הקנאה התאווה והכבוד, הקנאה התאווה והכבוד זה שלוש כוחות, והשורש שלהם זה הכוח אלוקי. אומר המהר"ל, אתה יכול להגיד הקנאה והתאווה והכבוד זה שלוש כוחות, וגם יש להם איזה שורש אנושי. אומר המהר"ל, שיטת רבי נחמיה, הקנאה התאווה והכבוד זה מאן דאמר עץ הדעת חיטה היה או גפן היה או תאנה הייתה, אבל רבי נחמיה אמר עץ הדעת אתרוג היה. מה יש באתרוג? אומר המהר"ל, אתרוג יש לו הכל. אתרוג זה לשון רגיג, רצון, רצון. הרמב"ן גם מביא לתורה שזה לשון רצון. לרצון זה מה שברב יש בחיות העולמית. הרצון העולמי. הרצון, פרשת שבוע. אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, אם יש את רצונכם. הרצון זה סדר כזה שהוא שורש כל הכוחות. הוא שורש המחשבות, הוא שורש התאוות. הוא שורש הנקימה והנטירה, והוא שורש הכוחות הטבעיים, כי הכל זה לפי הרצון. הרצון מתגדל, כולם מתגדלים. הרצון מתקטן, כולם מתקטנים. אז הרצון זה עוד שייך אל המדרגה שהיא עוד קודמת לשכל, וזה, טוב, זה אולי נדבר שנגיע למלכות רביעית. אבל זה מלכות רביעית שגם, כאילו, גם לה יש איזה שורש שמלכות רביעית שאנחנו בינתיים לא נוגעים בה, כי אנחנו בינתיים אמרה לה, נכניס לנו לשלוש מלכויות, לא לרביעית. מלכות הרביעית גם יש לה את השורש של הרצון.
מה זה חמש
חלקים? חמש זה טעות, ואלו הם חמש חלקים ביוד, בעמודה שמאלית, בשורה בערך 10-12, ואלו הם חמש חלקים, וזה צריך להיות שלושה חלקים, ויש כאן עוד כוח משותף אשר הוא כולל גם יחד, כמו שדבר אחר כך. כן, זה חסר.
לא, כי אחר כך גם כתוב לנו עניין אלו גימטל דברים. כן. גם זה גימל דברים, הכל זה גימל.
מה
זה?
גימל ביחד.
גימל.
אחד מעליהם.
אחד מעליהם, זה השורשי שלהם שדיברנו אותו עכשיו, כן. ואומר המהר"ל, וכל אלה הדברים אין בהם מעלת. אחרי המשנה של הקנאה והתאווה והכבוד. ואין להאריך במקום הזה, אבל הדברים לא יודעים לבעלי החוכמה, אבל כל אלו כוחות אין בהם מעלת עצם האדם, במה שהוא אדם שנברא בצלם אלוקים, כי יש באדם עוד מעלה שהוא עצם האדם, והוא צלם האלוקי שבקרבו. אז המילים עצם האדם וצלם אלוקי זה מאוד חשוב הדבר הזה, כי זה מה שאמרה להגיד לנו אחר כך, שהנקודה היא, האם הצלם אלוקי הוא מעל המדרגות, הוא רואה עם צלם אלוקים משועבד למדרגות. אז המהר"ל, בוא נקרא את זה לרגע בתוכו. מה זה? כן, אז בוא נקרא את זה בתוכו במהר"ל. הוא אומר, הדבר הזה ידוע, כי ככה אמרו זל יבמות, אתם קרואים אדם ואין האומות קרואים אדם, ודבר הזה פרנו במקומו, כי הצלם אלוקים לא ניתן רק לישראל ולא לאומות. ומבני כאלו דלת מלכויות כנגד כוחות האדם, לכך כאשר נבוכדנצר את החלום, ראה ארבע מלכויות אלו שהם בצורת אדם, כי הכתוב אמר אדם אתם, אתם קרואים אדם ואין האומות קרואים אדם, מכל מקום יש להם צורת אדם גם כן, במה? כי בכמה מקומות נקראים אדם? יוביין, הרחבה, תוספות יבמות, נכון, סמך א', הרחבה, עצומה, 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 וכל התורה נחולה. אבל הפרש יש, כי אצל ישראל, יש פה שלושה עניינים. צלם אלוקי הוא עיקר, והכל תפל אצל הצלם. ולמה זה? כי הצלם הוא נבדל מן הגוף, ולקח הכל בטל אצלו. אז אומר, ולא ראה נבוכדנצר את הצלם, ולא גוף, רק ראה את הצלם עומד בזהב, כסף ונחושת בברזל, כי האומות יש להם צלם שהוא מוטבע בגשמי. עכשיו יש לנו חמש מילים מיותרות, גם הרב ארטמן מחק אותם, אין להם שום משמעות למילים האלה, דברים, היא, בכל, כאילו זכה וכו'. ואז, לא יודע, חמש מילים האלה לא מובן עניינם, ולכך ראה הצלם הזה שהיה ראש של זהב, דרוי די כסף, הזהב נחושת בברזל וכו' וכו' וכו'. אבל דניאל לא ראה את הגוף כלל. אומר המהר"ל, הסוגיה המרכזית זה, האם הצלם נבדל מן הגוף, או הצלם משועבד בגוף? אז נבוכדנצר ראה גוף של אדם.
גוף זה לא צלם?
גוף, הוא ראה, רגע, זה לא צריך לדעת מה שרוצה. נבוכדנצר ראה גוף, בלי שום צלם. אצל דניאל, אחר כך שהוא מנבא על ישראל, הוא אומר, כבר אנש אתה. בא מישהו, כדמות של בר אנש, אבל הוא רואה יותר את הצלם הרוחני שלו, שבא עם ענני שמיה. עכשיו זה חשוב, שואל תור, מה זה, הצלם זה לא הגוף? חס חלילה, הצלם זה לא הגוף מצד אחד, ומצד, כלומר, הצלם זה מדרגה שהיא נבדלת מהגוף, היא לא משועבדת אל הגוף, היא לא מצטמצמת לפי מדרגת הגוף, היא עליונה, היא עומדת בפני עצמה. אבל, שזה האבל שאתה שואל עליו, הוא מאוד חשוב, אבל זה מאוד חשוב לנסח, המערב במשנת חביב אדם שנקרא בצלם פרקי אבות, נלחם מלחמת אש להבה ברמב״ם. שהרמב״ם אמר שצלם אלוקים זה השכל. אומר המהר"ל, מה פתאום? צלם אלוקים זה כל רמ"ח איברים שעשה גידים, הכל זה בצלם אלוקים עשה את האדם. ואתה הרמב״ם שאמרת, חוש המישוש חרפה לנו. חוש המישוש זה הכוונה, אכילה והשתייה וכל עיני החומר וגם ענייני התשמיש, וזה חוש המישוש חרפה אלינו, זה לא נכון. ואתה טעית בזה אחרי אריסטו שככה הוא סבר, וזה לא נכון. בצלם אלוקים עשה את האדם, כל רמה חברים שעשה גידים, הכל זה בצלם אלוקים עשה את האדם. כדברי תור, אבל באיזה משמעות? לא שצלם אלוקים זה המדרגה הגופנית, אלא צלם אלוקים הקנאי זה המדרגה הנשמתית הנבדלת, ובגלל שהיא נבדלת והיא נשארת באיכותה העליונה, היא מאירה את הגוף, את כל רמה חברים, את כל שעשה גידים לפי האיכות העליונה. אבל בגלל שהיא נשארת מעל המדרגה הגופנית.
הגוי גם יש צלם.
הגוי הצלם שלו משועבד אל העניינים הגופניים. יש בזה ניצוץ, שיש בו גם צלם אלוקים, אבל הכל משועבד אל העניין הגשמי שלו. אז הוא לוקח את צלם אלוקים שלו, משעבד אותו.
זה כאילו יכול להיות שיש צלם עדיין משועבד,
כן, זה צלם אחר מאשר מדרגת ישראל.
אף זה מה שאמרנו בתפארת שהאומות, כאילו גם בישראל וגם באומות העולם יש חומר בצורה.
כן.
אבל באומות העולם הצורה משועבדת אל החומר, צורה בחומר.
נכון, ואני חושב שפה זה הרבה יותר בהיר מאשר מה שכתוב בתפארת. צריך לצרף את זה לתפארת, פה זה יותר בהיר. הצלם עומד מעל. ומתוך זה שהוא מקיף, מתוך זה הוא יכול להעיר, לחדור בכל הפנימיות, עד פרטים ופרטי הפרטים. דווקא בגלל שהוא נבדל, הנשמה לא מצטמצמת, לא מקטינה את עצמה. מאיר האור הנשמתי גם בסדקים הכי קטנים של הגוף. אבל הוא עומד מעל הגוף. ולכן, בגלל שהוא עומד מעל הגוף, הוא מאיר באיכות מאוד עדינה את כל הפרטים של הגוף. אז זה מה שהנקודה של המהר"ל אומר, כי הצלם הוא נבדל מן הגוף, הוא לקח הכל בטל אצלו. אז דניאל רואה כבר אנש. נבוכדנצר רואה אדם, הוא בכלל לא רואה את הצלם, הוא רואה את הגוף. הצלם הוא משועבד אל הגוף, הנקודות הרוחניות משתעבדות אל הצדדים החומריים, ואז בעצם הגוף הוא העיקר, והצלם רק משמש איך להוציא לפועל את הגופניות. הצלם רק משמש איך להוציא לפועל את המדרגה הגופנית. מה זה? כן, אבל לפי האיכות הנשמתית, לפי המדרגה של האיכות הנשמתית שלא משתאבדת, שלא מצטמצמת. לא מצטמצמת. אז אומר המהר"ל, פה בעצם הוא מסיים, בעמוד י"א למעלה, או פה בעצם הוא מסיים את התשובה שלו. כלומר, הוא שאל, לך נבוכדנצר ראה את המלכויות בצורת אדם, ואז הוא עונה לך, תדע לך, הוא ראה בצורת אדם, אבל זה משהו אחר, האדם של נבוכדנצר ראה, והאדם שדניאל ראה זה משהו אחר לגמרי. נבוכדנצר ראה אדם, הכוונה היא איך שאדם, האומות, שיש להם בחינה של צלם, אבל הכל משועבד לחומר, ודניאל ראה, כבר אינה שעת ההפוך, איך הכל, זה מלכות עליונים קדישין, איך זה לא משתעבד לחומר.
תבדי
הניסיון
של
הרמה
בחיית האלון, כאילו
הם
יגידו,
יש לנו גם צלם? כן. אנחנו האדם, וכולם משתחוו לנו. ואם ישראל במעלה, זה לא יפעל עליהם, אבל אם לא במעלה, רדו בדגת הים, לא זכה, נעשה ירוד. מדלג קצת, פחות איזה, המהר"ל עכשיו, מתוך זה הוא מתחיל לסדר את בא לסדר את הסדר הזה של המלכויות. של שלושת המלכויות הראשונות שאותם הוא רוצה לסדר, לאט לאט. הוא גם קצת, גם אחר כך יוסיף בזאת בהמשך, אבל הוא אומר, איפה הוא נקרא? ב-י"א, בעמודה הימנית, קצת אחרי אמצע עמודה, שמילה, בשורה שמתחילה במילים, כל כך בממשלה והכוח. ולפיכך, כך סדר אלו המלכויות, כי כוח הנפשי, איפה אתם, איפה ניקח אתכם עם הארטמן? פרק עשרה יוחסין יש לכם? אז כמה שורות למעלה, כמה אצלכם, זה בטח עמוד שלם למעלה. לפיכך יש ליתם? לפיכך
כך סדר אלו המלכויות.
אז לפיכך כך סדר אלו המלכויות, כך סדר אלו המלכויות, כי כוח הנפשי הוא כוח פועל יותר כאשר ידוע, ולמטה מנו כוח גופני שאינו פועל כל כך, וכוח השכלי אף כי בוודאי יותר במעלה, אבל כוח הממשלה יש לייחס אל הנפש. לפיכך יש ליתן כוח נפשי למלכות הראשון, כי מלכות ראשון היה לו החשיבות הממשלה ביותר. זה אומרים כל הזמן, המלכויות זה כוונה הממשלה. אז הכוח הנפשי הוא הכי חזק, הוא הכי חד. יש סדר כזה שלפעמים הפרסים אוכלים כדו וכו', כלומר זה עוצמה, זה עוצמה גופנית, אבל זה לא עוצמה של שלטון. גם החכם יש לו צד של שליטה, אבל זה שליטה כאילו בשכל, החוכמתו תשתלט. המציאות הזאת של הנפשיות, של נבוכדנצר, שהוא כזה אכזרי, ואוכל את הרנה, ואוכל את הזה, זה המדרגה הכי חזקה של השלטון. לכן, אומר המהר"ל, מדלג קצת למטה, כמה שורות למטה, וזהו כנגד החלק הנפשי שבאדם, שהוא כוח מושל. כלומר, אצל המלכויות, הראש, שזה היה נבוכדנצר, הראש על זהב, זה הכוונה היא כוח השלטון. הוא לא מדבר על התוכן של השלטון, נכון? הכוח של השלטון, זה נבוכדנצר, כשאנחנו דנים על הפסל, שהנבוכדנצר ראה, הצלם שהוא ראה, זה הראש שלו של זהב, הוא הראשון, זה נבוכדנצר. ראה, אנטו ראש הדדאב, כך הוא אמר לו, אנטו ראש הדדאב ולכל המלכויות. אז אצל המלכויות, מי יהיה הראשון, מי הכי למעלה? מי שהכי הרבה יש לו כוח שליטה, שזה המלכות בבל. אחר כך מלכות שני, מלכות מדי, והוא כוח גופני באדם, כוחו פחות מהראשון, ככה צריך לגרוס. קצת אחרי דניאל ב' למד ח', אחרי דניאל ז' ד', כמה שורות ירדתי למטה, כן, אז קצת יותר למטה, כן 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 כן, לא, זה גם יש לה, גם יש לה,
יש לה של הנמר, יש לה ארבע כנפיים של נשר,
כן, אבל גם שמה אנטו רישא דדהבה, אז גם הכנפיים של הנשר הם גם כן מיוחסות לרישא דדהבה.
כן, אני אומר, החיה של הנמר שייכת לאותה מדרגה של זה, של הראש.
לא, לא, לא. אז זה תכף, צריך לסתכל שם הפסוקים לסדר, צריך לסתכל שם הפסוקים לסדר את זה.
ובחלוש אני מוכן לצאת.
כן.
לא, בחלום הוא רואה דמות אדם, הוא לא רואה חיות. לכן לא הבנתי. בחלום הוא רואים דמות אדם של נבוכדנצר. בחלום של דניאל רואים חיות.
כן.
בחיות יש נמר, ולא יש כנפיים
של נשר. נשר, כן.
והחיה הזאת היא
לאיזה... היא יוון.
יוון. מה היא עושה פה?
יוון. לא, לא, אבל היא שייכת, כיוון שאנחנו רואים שכל ארבע מלכויות זה עניין אחד, המבואר בחלום.
אוקיי.
נבוכדנצר, אז יש לה גם צד כזה שהוא שולט על הכל, שהוא כמו מלכות החיות. אז
כאילו כוח הפריחה באוויר קשור לראש דווקא, משהו
כן, כן. ואז מלכות שנייה פרס, אוכלים כדוב, שותים כדוב, רוצים גם כן להתפשט, אני מדלה כזה, ואז זה נקרא פשטה, כל פעם תזכרו בפורים, ויעש המלך אשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. מה עכשיו אחר כך, מה הקשר שהוא שם פתאום מס על הארץ ויהיה הים, אחרי המגילה זה כבר בסוף, כבר מתעייפים, אז לא זוכרים את זה. אחרי כל הנס, פתאום הוא אומר לך, ויעש המלך אשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. זה יותר קיוט, זה סוף, יש שלושה פסוקים. רבי אברהם, אתה קורא מגילה? אתה לא קורא את המגילה. ויעש המלך אשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, בסוף, נכון? מה הקשר שזה לנס? זה המהות של מלכות שנייה, אומר אשוורוש. וכנראה רוצה לומר, ובסוף אחרי כל הנס, אז הבוק הזה, אשוורוש, לא הבין שום דבר, נשאר עם אותו חשבון שלו, להשתלט על הכל, וזה, זה הכל מה שרצה.
אבל בדרך כלל, מה נקודה שלנו? מס?
כן, כסף, כסף.
כסף,
כוחניות. מה זה? אבל לא כוחניות של כוח שליטה, אלא תאוות כסף. התאוות כסף היא המניע. ולכן הוא אמר לו, הכסף נתון לך, הכוונה היא, אני רוצה כסף. אני מאוד רוצה כסף, אבל זה קצת בושה. קצת בושה לקחת כסף בשבילם, אבל אז אני רוצה
שיהיה לי את
הכסף נתון לך, אבל הוא יחזיר לו, אומר המהר"ל. הוא נתן, אבל הוא יחזיר לו, אבל הוא רוצה להרגיש את התחושה של הכסף, את הריח של הכסף.
מה המהר"ל כתוב פה? מנקודה, אני חושב שאני מחוד מראה, הוא כוח מופני באדם, כוחות הראשון, מה זה?
כוחו, צריך לגרוס כוחו פחות מהראשון. כוחו פחות מהראשון. הנקודה הנפשית שרוצה להשתלט היא הרבה יותר חזקה מאשר הנקודה הגופנית שצריכה להשתלט. כי אחד שיש לו בנפש רצון לשליטה, כמו נבוכדנצר, זה הראש של זהב. אבל אחר כך מלכות השנייה של פרס ומדי, היא גם רוצה לכבוש את הכל. אבל היא רוצה לכבוש את הכל מבחינה חומרית, לא מבחינה נפשית של להשתלט. אלא רוצה את הכסף של כולם. רוצה את החומריות של כולם. רוצה מהצד הגז של הנטייה הגסה. אז זה מלכות שנייה. טוב, לא נתקב עליה עכשיו. אחרי זה אני קורא ביהוד א' בעמודה שמאלית, קצת למטה. המלכות שאחריו זה מלכות יוון. פה קצת נכנסנו לחשבון, למרות שהמהר"ל עוד יערך איתנו על ארבע מלכויות. אומר המהר"ל, מבחינה מסוימת, זה המעלה השלישית שבעד המעלת השכל, מבחינה מסוימת מלכות יוון יותר חזקה מכל המלכויות כולם. למה? כי יש בשכל. הופך רגע לעמוד י' ב', כי זה אנחנו פה באמת קצת מלכה, כך אמרו במדרש, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אנחנו לא נמצאים במדרגת התורה כשמלכה ושריה בגויים. אבל אם יש חוכמה בגויים, אם יש חוכמה בגויים, תאמין. מדרגת חוכמה יש בגויים. וזה בדיוק הנקודה של מה שהזכרנו קודם. יש חוכמה בגויים. יש מה לקבל מהם. הצטרכו ארבע מלכויות, באמת הצטרפו, הצטרף לישראל. והמהר"ל אחר כך בהמשך הדברים, נכון, הוא מביא שלושה עניינים שהוא רוצה לפרש, הוא רוצה לפרש דרך זה, הוא אומר, לכן הם רוצים לכתוב את התורה היוונית, כי הם רוצים חוכמה, לכן יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, יפיותו של יפת, שיהיה לנו כתב יווני, נכון?
זה היה קשה לנו,
לא? מה זה? ברור, היה קשה, אבל לא משנה, אתה רואה, זה החוט שחורז את ההיסטוריה שלנו עם יוון, ברור שזה היה לא טוב, אבל הם כאילו, יש להם רצון לשלוט בכל החוכמות, אז לקחת לתרגם את החוכמה, את התורה לחוכמה היוונית, זה אומר שאתה אומר, הנה, החוכמה שלנו תשלוט על כל החוכמה, לא יהיה דבר שהיא לא תאכל עליו. אבל החוכמה הלוקית היא הרבה יותר מכל חוכמה, ברור שהיא לא תאכל עליו. כן, זה היה יום קשה, לנסות להשפיל את החוכמה הלוקית למדרגה של חוכמה אנושית, זה היה יום קשה מאוד. אבל תראה שלכן הם אמרו, תרגמו לנו את התורה, לכן באמת, בצד הטוב שבזה, זה יפיותו של יפת ישכון בעלי שם, מותר לכתוב את התורה רק בכתב יווני, לפי שיטת רש במגילה, אז מותר לכתוב את התורה רק יווני, והנקודה השלישית היא הראשונה שהמהר"ל מזכיר, ולכן זה השיעבוד הכי קשה. זאת אומרת, יווני. למה? יוון זה מלחמת דת. כלומר, יכול להיות שגם תמצא בנבוכדנצר, פרס ומדי, שיש גם מעגלים של דת. אבל איפה מרכז המלחמה? איפה מרכז של המלחמה? ביוון מרכז המלחמה זה על התורה. בבבל מרכז המלחמה זה לא על התורה. יכול להיות שהוא רצה שכולם שועבדים לו, אז הוא אמר, טוב, אם יהיה להם דת משלהם וכזה, הם לא יהיו משועבדים לי, אני רוצה לשלוט בכל. הפרסים רצו מיסים, רצו כזה, יכול לדבר, אם יהיה להם דת משלהם, הם לא היו שבדים לי, לא יעלו לי, אז אני רוצה שכולם, אבל זה לא מרכז המלחמה, ביוון מרכז המלחמה זה התורה. כתבו לכם, מה שבלי נדר פעם בא, משל זה, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם, אין לכם חלק בכל הבלוקי ישראל, רבנו הרב מרדכי זצ"ל, כל הזמן להדגיש, היה אומר, יכול להיות שיש חוכמה, אבל אין חוכמה אלוקית. יכול להיות שמותר להדליק עם שמן, אבל אין כזה מושג שמן טהור או טמא. כי עבודה שתכנסו לבנים להיכל, תימו כל השמנים. הם לא שפכו. היה אומר הרב מרדכי לפירוש אחד. הם לא שפכו, הם תימו. אתה רוצה להדליק שיהיה מנורה יפה עם נר, אין שום בעיה, זה גם אנחנו עושים את זה, מדליקים גם בזה, מנורות יפות עם נר. אבל טמא וטהור, אין מושג כזה טמא וטהור. החוכמה האנושית לא תופסת את המושג טמא וטהור. אז המלחמה הייתה בדיוק על הנקודה האלוקית של ישראל, בדיוק על הנקודה האלוקית של התורה. לכן אומר המהר"ל, זה המלחמה הכי קשה. למה? כי זה מלחמה של אנשים אידיאולוגיים. ויש צד כזה שהאידיאולוגיה היא הרבה יותר חזקה מתאבדנות. התאבדנות של הפרסים, והרצון לשלטון של הבבלים, זה הכל עשה לנו צרות צרורות נוראות ומאוד. אבל ביוון היה מלחמת דת. וזה אומר המהר"ל, אנשים החומרים הם מקבלים התפעלות. אחד שהוא חומרי, אתה נותן לו קצת שוחד, בסדר, מחליק אותה. כי בסוף אתה סידרת לו עניינים חומריים, נתת לו כזה, נתת לו כזה. אחד שהוא אידיאולוג, זה הכי קשה. ישראל עזים שבאומות. העז הזה של הנמר, של מלכות רביעית, שהוא עז, הכוונה איש פוסד.
מלכות שלישית.
מלכות שלישית. של יוון, של מלכות שלישית, שהוא עז, זה מדרגת החוכמה, ששם זה הקרב הכי חזק. החוכמה לא מקבלת התפעלות. החומר מקבל התפעלות. חוכמה לא מקבלת התפעלות.
ולמה
דווקא מבזה הוא פועל, הוא פועל ולא נפעל.
מהשלישית,
מי לא, לא דווקא. לא, כי באמת מדרגת החוכמה היא באמת יש בה יותר, משהו מעולה יותר מאשר התאוותנות והזה, השלטון. אבל צריך למקם אותה בדבר הנכון, תמקם אותה בסדר גדול שאתה אומר, החוכמה האלוקית היא בלב, והחוכמה האנושית מצטרפת אליה למעגל חיצוני.
זה בסדר. שלום כותב שהתאווה הכי חזקה של האדם זה אמונה, לא? שהתאווה, לא, התאווה הכי חזקה של האדם זה...
זה המדרגה הרוחנית שבו, כן, בטח.
זה לא משנה דת.
זה משנה דת. השורו של הכל זה, הרי בסוף גם היה מלחמה בדת, כן. מלחמה על הנקודה הזאת שאין מדרגה אלוקית במציאות. שהכל זה חוכמה אנושית. פילוסופוס של היוונים, חכמים אמרו, בואו נקבל פני פילוסופוס חברנו, כתוב מדרש על פרשת בראשית. בואו נקבל פני פילוסופוס חברנו. פילוסופוס זה אחד שהוא חובב חוכמה, אוהב חוכמה, אהב חוכמה. אבל אמרת לו, יש חוכמה אלוקית. פוצצת לו את כל הפיוזים. כי מה פתאום הדרגה של חוכמה אלוקית? זה לא שייך סדר חוכמה, זה אנושי. זה אנושי. אמר, אל תניק בדגיש, זה נכון. גם בתפגת, גם בזה נכון. הפילוסופים החוקרים ובוחנים מדעתם. ככה אמרת תמיד אומר. הפילוסופים החוקרים וזה, הם אומרים, לא מבינים איך יש מצוות, מעשיות, שעל אדם, אדם יגיע לשלמות. אז הפילוסוף זה אחד שהוא חוקר מדעתו. זאת אומרת שהוא רק לפי מדרגת השכל האנושי. היוון, שכל אלוקי לא היה מוכן. מלחמה לשמור שהכל סובב רק סביב השכל האנושי. זה מדרגת יוון.
מלכות רביעית הרב תלד ברצון.
אז זה תכף, נראה, נכנס
זה מלכות רביעית.
זה אחר כך יהיה יותר חדיף, כי הרצון הזה הוא לוקח את כל שלושתם והוא בונה משהו שלם מאוד, כאילו הוא בונה מכל שלושתם איזו מערכה מאוד שלמה, מה שאמרנו קצת ירמוס פה נצח. המלכות רביעית זה טוב, נראה שם, טוב הוא לא איזשהו גזלן, אין לו הרבה משלו, הוא לקח את הכל, הוא לקח את החוכמה היוונית, לקח את התאוותנות הפרסית, לקח את, את הכוחות הנפשיים של בזה, הכל צרף ביחד ובנה איזה משהו כאילו מאוד הרמון. טוב, זה צריך לדבר בהמשך. חזק ונתחזק.
מה שמשמעות
בארבע? בארבע, כן.